ברוכים הבאים לפודקאסט המעיין, פודקאסט על טרקים וכל מה שמעבר. היום אנחנו עם אחד היעדים הכי מרתקים, הכי מעניינים, ואולי אחד הטרקים הכי קשים שיש באירופה ובכלל, ה-GR20 באי קורסיקה. אני עומר זיו.
אהבתי את האולי,
ואיתי כאן כמובן יזהר דמטר, והיום אנחנו מתרכזים ב-GR20, ובאמת אני חושב שמרבית האנשים בתור התחלה לא תמיד יודעים איפה זה קורסיקה, אבל כשמי שיודע ומכיר את ה-GR20, באמת באמת קצת נרתע ממנו, ונשאלת השאלה, האם באמת מדובר בטרק הקשה ביותר שיש?
מה, נתחיל מההתחלה ונגיד שלא? סתם, לא, נפרק את זה לאורך הפרק. אולי רגע נגיד משהו על קורסיקה, לפני הכל. קורסיקה זה האי הרביעי בגודלו בים התיכון. זה בעצם כל הסיפור, זה אי בים התיכון, הוא מחוז של צרפת, מחוז שמחיצוני לצרפת, אבל בשליטה צרפת, מחוז אוטונומי, זאת אומרת שיש להם בחירות פנימיות, ויש להם נשיא מקומי וכן הלאה, אבל גם יש להם שר לענייניהם, בעצם הממשלה הצרפתית. אי קטן, כולה 350 אלף איש, 8,000 קילומטר רבוע, זה הכל, והאי הזה בגדול, כמעט כולו, זה הר אחד גדול. קורסיקה, אנחנו מכירים אותו בעיקר אולי מהחופים, בעיקר כזה מטיולים קטנים שנכנסים קצת לתוך הרכס. בעבר היו גם טיסות צ'רטר לקורסיקה, זה היה די פופולרי לפני שאנחנו, אני חושב, נכנסו בכלל לכל העניין הזה של תיירות. נראה לי שבעיקר שהיינו עוד בתיכון. אבל קורסיקה זה יעד פופולרי לא רק עבור אירופאים וכן הלאה, אלא באמת זה אישהו מאוד מאוד מוכר. באמת הסיבה שהוא מוכר זה שהוא חם, שמש, ים, רביעייה הקדושה של התיירות, סי, סן, סנד, וכמובן האחרון,
סקס.
סקס, בדיוק. אז רוב אנשים הכירו את קורסיקה באמת בגלל זה. אבל, וזה אבל גדול, מי שאי פעם טייל ברגל, מי שאי פעם טייל ברגל באלפים, בטוח בשיחה אחת, באחת הבקתות אי פעם, עלה העניין הזה של ה-GR ו. בצרפתית, זה 20, וה-GR ו זה ה-GR20, GR גרן רנדונה, יעני טרק, מה שאנחנו נקרא לו אולי באמת בחול, בארץ אנחנו קצת בלבלנו את כל המושגים האלה, בין ביקטות או בין כפרים שבאמת אפשר לישון בהם, זאת אומרת שזה לא פטי רנדונה, PR, יעני רק מין סיבוב מקומי, אלא GR יוביל אותנו ממקום למקום, סומן לבן אדום, שוב כמו בכל אירופה, וכבר לאט לאט מתחיל להיות בכל העולם, חוץ מכמובן ארצות הברית ששם המערכת קצת אחרת, אז זה ה-GR20. GR, מספר 20. יש הרבה GR בעולם, יש הרבה GR באירופה כמובן, GR סתם איזה רק 57, מקיף פארק מאוד מוכר שנקרא אקרה בלב האלפים, אז ה-GR20 זה בעצם איזשהו מין קו כזה שחותך את קורסיקה. אבל, רק לשמוע את ה-GR20 הזה, מעביר צמרמורות בחלק מהאנשים שאנחנו מכירים בינינו שבאמת הולכים בטרקים, ועולה השאלה, מדוע? אתה היית שם איתי שנה שעברה, פעם ראשונה בעצם, האם ה-GR20 אכן כל כך מאיים הקצעקתה?
האמת, אני חושב שקצת כן, אבל אני חייב לציין שהגענו לטרק הזה אחרי עונה שלמה שטיילנו ביחד והדרכנו, ואני חושב שהגוף שלי היה עייף, ואולי הדבר האחרון שהוא היה צריך, זה טרק בקורסיקה. אני חושב שזאת הפעם הראשונה, אגב, שבסוף, אחרי כמה ימים שהלכנו, ממש הרגשתי את הברכיים שלי. א', כנראה שאני מזדקן, בכל זאת, אבל בתכלס, הייתי מסופק אימים מזה, אבל כן, הוא דורש, הוא קשה, אבל לגמרי אפשרי. אני חושב שנתייחס לזה בסוף, באמת, האם באמת בגלל רמת הקושי הזאת צריך להימנע ממנו, אבל הרגשתי שהוא לגמרי מחייב, הוא לגמרי דורש כושר גופני קצת יותר מהממוצע, אבל אני חושב שבדרך שבה אנחנו מטיילים אותו, זה אפשרי גם למי שלא מגדיר את עצמו או לא עשה בעבר טרק ברמת קושי גבוהה, תקן אותי אם אני טועה. אני רק אגיד שרציתי לשאול אותך, תתאר לי את המקום הזה, אז הנה אני שואל, אבל אני גם עונה, כי אתה אמרת לי פעם, שהאי הזה הוא לא בנוי לא לרוחב ולא לאורך, האי הזה בנוי לגובה. והציטוט הזה, תכלס לא יוצא לי מהראש, וזה תיאור מדויק של קורסיקה.
שמע, כל אי בנוי לגובה. מה שהופך אותו לאי, זה שהוא פשוט מעל גובה פני הים, זה הכל. אבל באמת קורסיקה זה פשוט מאוד הר. הר אחד גדול. האי מחולק לשתיים, החלק הדרומי והחלק הצפוני. החלק הצפוני הוא בעצם מסיב מאוד מרשים של סלי יסוד, גרנית ומינים שונים של צפחות בעצם. והחלק הדרומי הוא יותר גירני, קצת 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 דולומיטי, ובעיקר קרטון. קרטון זה סלע יחסית רך. קרטון נגיד מרכיב את רמות מנשה, את גבעות גורל, יוצר איזה משהו מאוד עגלגל, מאוד נעים כזה. וקורסיקה בעצם, כל החלק הדרמטי שעליו אנחנו מדברים, זה באמת החלק הצפוני. הרבה פעמים שואלים אותנו, אגב, על התוכנית שלנו בטרק, למה אנחנו לא הולכים לחלק הדרומי של ה-GR20, וכאילו הוא משלמים את הטרק הזה. והסיבה היא שבאמת החלק הדרומי הוא מרשים, אתה לא תשמע לי מילה אחת רעה, חס ושלום לומר עליו, אבל באמת אין מה להשוות אותו לחלק הצפוני. הוא הרבה יותר יפה, החלק הצפוני, והרבה יותר גם קשה מהבחינה הזו. החלק הדרומי הוא כבודו במקומו, אבל אפשר לשמור אותו לזמנים אחרים, וגם אני לא בטוח שצריך אותנו כמדריכים שם. החלק הצפוני, וזה גם באמת בגלל אופי המסלה שם, הוא מאוד אחר. הרכס בקורסיקה הוא יחסית מאוד אחיד, הוא בגדול, בגדול, פלוס מינוס 2,000 מטר, קו הפסגות שלו הוא פלוס מינוס 2,500 מטר, שוב, זה משתנה כמובן, מפסגה לפסגה ומקום למקום, אבל ה-GR20 בעצם הולך ממש בין הפסגות ובין הנקודות הגבוהות ביותר של הרכס הצפוני. זאת אומרת שבאיזשהו שלב פשוט עולים אל הרכס, אפשר לבחור כמה נקודות כניסה ויציאה מהטיול הזה, ומרגע שעלינו על הרכס אנחנו נתונים לחסדי הבקטות השונות וחסדי השבילים השונים, שבאמת מעולם לא נסללו ומעולם לא נבנו שם. אנחנו מכירים מקומות בעולם, נגיד לי קופץ ראשון הטטרה בסלובקיה, שעוד הצילים האוסטרו-הונגרים בנו לעצמם שם שבילי טיול מטריפים, ממש סללו ושברו ובנו וכן הלאה. בקורסיקה זה מעולם לא קרה. זאת אומרת שהשביל הזה בגדול הוא אוסף די אקראי של שבילי רועים שמסתובבים, אפשר לומר, בסביבת הפסגות, שהחיבור ביניהם לפעמים הוא באמת גורם גם למטיילים מנוסים להרים גבה ולהגיד, סיריסלי? זה השביל? אז כן, זה השביל, וזה בעצם ה-GR20, וזאת בעצם קורסיקה.
אוקיי, אז זה אי של הרים, והטרק הזה בלי מחשב פשוט חוצה את הפסגות, ובאמת גורם להרבה אנשים להרים גבה. איך הוא מסומן? הוא מסומן טוב? צריך ידע בניווט שם, או שזה די פשוט מהבחינה הזאת?
הטרק מסומן מעולה, כולו, כמו שציינתי, מסומן באדום לבן. אין שום עניין של ניווט, וגם אין כל כך לאן לנווט, כי אין עוד הרבה שבילים שם באזור. זאת אומרת, אין הרבה אפילו פניות, אין יותר מדי. בגדול, אפשר לדמיין אותו כמו מעין הדרה של דג, פשוט יש קו מרכזי, שממנו מדי פעם, שמאלה וימינה, או צפון ודרום, יורדים באמת שבילים שמחברים או מורידים אותנו בעצם מהרכס ומהשביל המרכזי. אנחנו בתוכנית שלנו באמת רצים פחות או יותר על הקלאסיקה ממש, על ה-GR20 עצמו, כשאנחנו בחרנו לעלות ולרדת בשני עמקים מאוד מאוד יפים, ששוב, שניהם בחלק הצפוני, הגרניטי והדרמטי.
היית אומר שזה מתאים לכל סוגי המטיילים? כלומר, אם בתכלס עשיתי איזה טרק או שניים בעברי, האם קורסיקה זה כבר יעד שאני יכול להגיד וואלה, אני אצלח אותו? למי זה מתאים בתכלס?
זה מתאים לכל אחד. זה מתאים לכל מי שאוהב לטייל. זה לא עניין של כושר פיזי, וזה גם לא עניין של יכולת מי יודע מה גדולה, כי פשוט מתרגלים את זה. אנחנו בתחילת הטרק ממש מתרגלים ביומיים הראשונים, איך הולכים על הסלעים האלה, איך מצמידים את הסוליה, איך משתמשים לידי פעם בידיים, ואיך דווקא הפוך. שומרים על יציבות בעזרת הגוף ולא בעזרת הידיים. העניין זה המנהלות. בקורסיקה הבקטות זה הגדרה מאוד גמישה. בקטה יכולה להיות איזשהו מין צריף כזה שבאמת יש בו פשוט מטבח, ואוכלים בחוץ על ספסלים ושולחנות, וישנים במין אוהלים שפשוט פרסו שם כדי להגדיל את הנפח של הבקטות. ולפעמים כן, יש גם מקומות ברמה די גבוהה, אפילו מין מלונות כאלה בדרך. והמשחק בין כל אלה זה בעצם אולי מה שצריך קצת יותר להתרגל אליו. מה הכוונה? אתה ציינת שבאמת לך אפילו היה פיזית די קשה הטיול הזה, אז יש מי שלא התאים לו לסיים טיול כזה בלינה, יום טיול כזה, בלינה באוהל על מזרון ספוג יחסי דק, והצטרך רמת מנהלות יותר גבוהה. אז זה לא, הטרק הזה הוא לא בשביל אנשים כאלה. הטרק הוא בשביל אנשים שמאוד אוהבים טבע ושטח, יכולים להתמודד עם תנאים הרבה יותר פשוטים, וכמובן התמורה היא הטרק עצמו, אין בכלל מה לומר.
ואם אני רוצה לרוץ על כל הטרק של כל ה-GR20, כמה זמן זה ייקח?
שוב, תלוי בך. אנחנו נדבר על זה קצת יותר מאוחר, אבל רמת קושי, אנחנו מחליטים אותה, לא השטח. אנחנו צריכים להתמודד עם מה שהשטח מציע לנו, אבל אנחנו יכולים להחליט מה לעשות. נורא פשוט. ה-GR20 כולו הוא 180 קילומטר. אנחנו הולכים קצת פחות מ-90 קילומטר, יעני חצי מהשביל, שזה באמת החלק הצפוני שלו. לוקח בין שבועיים ל-18 ימים, שוב מאוד 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 תלוי איזה מדריך קוראים ואיך מטיילים. ההתקדמות ב-GR20, במיוחד שוב בחלק הצפוני, מאוד מאוד איטית, פחות מ-10 קילומטרים ביום, כי שינוי הגובה, גרף גבהים, הוא די דרמטי, וכי באמת השביל יכול להיות די קשה.
ובכל זאת מדובר באי בים התיכון, מתי הזמן הטוב ביותר לטייל?
אם נוסעים לטרק, אז זה קיץ. יוני, אמצע יוני אפשר אפילו לומר, שדווקא ההתחלה היא מאוד מאוד נחמדה, יש פריחה ועוד גם יש שלג בפסגות, זה מוסיף המון המון צבע לטיול הזה, ובגדול סוף ספטמבר, 25 בספטמבר, זה כזה, כל הבקתות מתחילות להיסגר, אי אפשר לישון ולהתקדם בחלק הגבוה, אלא אם כן אתם בכושר מטורף, בלי להשתמש בשירותים של הביקטות, שבאמת זאת העונה שלהם, יוני עד ספטמבר. מי שרוצה לנסוע סתם לטייל בקורסיקה, אפשר לנסוע כל השנה, גם בחורף, אפשר ליהנות ממחירים הרבה יותר זולים, מה שקורה בקיץ, של טיסות, של שירותים, של הכל. אבל בשביל טרק יש, כמו כל דבר, עונה מאוד מובחנת. אנחנו נוסעים בקיץ, כי המזג האוויר הוא הכי טוב, אנחנו לא רוצים שיתפוס אותנו גשם על הטיול הזה, ואם הוא יתפוס אותנו שיחסית עדין, וזה קורה רק בקיץ, מזג האוויר שהוא כזה.
איך בדרך כלל מגיעים בעצם טיסות קונקשן או שיש טיסות ישירות?
אז שוב, פעם הייתה טיסה ישירה של נדמה של ארקיע, אני ממש זוכר שהסתכלתי על זה איפה שהייתי בתיכון, אבל כמובן כבר לא קיימת היום, ואנחנו בכלל אחרי הקורונה בעולם טיסות שהוא קצת הידלדל, נקווה שיחזור לעצמו במידה, לא יותר מידה גם. הכי קל להגיע לקורסיקה זה כמובן מצרפת. אפשר גם לקחת מעבורת, זה לוקח משהו כמו לילה שלם של הפלגה כדי להגיע, אבל באמת הטיסות הן מאוד נוחות, מניס, ממרסיי ומפריז. אייר קורסיקה, בגדול בדרך כלל זה עולה בין 60 ל-80 יורו כל כיוון, והם נוחתים בכל 5 שדות התעופה שיש בקורסיקה. אנחנו מתחילים את הטיול בבסטיה, שהיא שוב בחלק הצפוני, ומסיימים אותה, את הטיול בקלווי, שזה גם בחלק הצפוני. שתי ערי חוף נורא נחמדות, בסטיה זה גם הבירה המקורית של האי. קלווי עיר תיירות נורא נחמדה, עם אחלה מצודות שהיו בה בעבר, אל מול כל הפיראטים שהם מסתובבים בים התיכון, ומשתהן יש טיסות מאוד נוחות למרסיי ולניס ולפריז.
הזכרת את המעבורות, אני חושב שזה אטרקציה בפני עצמה, לקנות איזה כדור גלידה או כוס קפה, או איזה משהו לנשנש, ולצפות במעבורות נכנסות לנמלים, כל מעבורת, זאתי של הלוני טונס, מעבורת האי של קורסיקה, להתלהב מהצבעים שלהם, להבין, וואי, מה זה הדבר הזה, העצום הזה שנכנס?
כן, זה מפלצות המעבורות האלה. אני אישית אף פעם לא התחברתי יותר מדי לתחום.
אז אוקיי, הבנו קצת איפה האי הזה נמצא, דיברנו על הטרק, על ה-GR20, הבנו שמדובר בטרק קשה, אבל עדיין אפשרי, וזה מאוד תלוי איך אנחנו נחלק אותו. אבל אני רוצה רגע ממש לתאר יום בטרק. בואו ננסה לעשות את זה. נכנסנו כבר לשטח, התחלנו את היום. איך זה עובד? מתי מתעוררים? כמה הולכים? תפליג רגע לאיזה יום בטרק.
אני אפליג במעבורת ליום בטרק בקורסיקה.
תפליג במעבורת של הלוני טונס.
אופה, הנה אנחנו, בגז בני. בקורסיקה מתחילים את האל מוקדם. מתחילים את האל מוקדם כי הרבה פעמים נהיה מאוד חם במהלך היום. אנחנו משתדלים שחם באמת לרדת לאיזה ערוץ נחל קר ולהשתמש בו לקירור הגוף והנפש. אבל מתחילים מוקדם. ארוחת בוקר בדרך כלל אנחנו נאכל שם 6:15, 6:30, משהו בסגנון הזה. ארוחות הבוקר בבקתות הן מאוד 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 צנועות. מאוד צנועות. לחם כזה מלא חומרים משמרים, ריבה ו... חמאה ובגדול קפה ותה, די זהו. אנחנו מביאים איתנו קצת חיזוקים לארוחות האלה, כי באמת אחרת זה קצת יותר מדי להתקלב.
קופסת השדרוגים.
נכון, קופסת השדרוגים. ממרחים טובים. קורסיקה יש אוכל טוב, פשוט הוא לא בהרים כל כך. ואז אנחנו מטיילים במקטעים שבדרך כלל בין 1:30 ל-2, נורא נורא תלוי שוב באופי של השביל, באופי של היום. מוצאים איזה מקום יפה לשתות קפה, נחים טיפה. לא, מה שמכתיב את המנוחות בקורסיקה זה לא דווקא השביל ולא דווקא אנחנו, אלא יותר המקומות לעצירה. זאת אומרת, השביל יכול להיות, אנחנו יכולים להיות, סליחה, על השביל, באמצע איזושהי עלייה, אבל עכשיו יש איזו פלטה נחמדה לשבת בה, נשתמש בה. ולעומת זאת, יכול להיות קטע מאוד ארוך, בלי מקום נוח לעצור בו, שרק כזה נחכה לכולם, אז נצבור אותם ונמשיך ללכת עד שימצא מקום כן שטוב לעצור בו. וזה נכון, אגב, לכל טיול, לא רק לקורסיקה, פשוט בקורסיקה, בגלל אופי השבילים, או אופי לא שבילים שאנחנו כל הזמן מדברים עליו. אז זה בעצם הקצב התקדמות שלנו. ארוחת צהריים, אנחנו בדרך כלל עושים אותה די קלה. ממש, אנחנו לוקחים קצת לחם מהבקתות, מביאים איתנו את קופסת השדורגים, אולי נבשל איזה משהו חם, שוב, גם תלוי מזג אוויר. אבל זה לא הפיקניקים שאנחנו עושים בהרבה טרקים אחרים, שזה כזה להתחרע. ההפך, אנחנו בקורסיקה די צריכים להישאר קלים. וגם שוב, הרבה מאוד מהימים מתחילים בעלייה, מסתיימים בירידה, ואז יש עוד קצת עלייה. ולעלות אחרי ארוחת צהריים זה... אני חושב שרק ופל בטעם לימון זה דבר שיותר גרוע מאשר לעלות אחרי ארוחת צהריים. מסיימים כל יום גם מוקדם, שזה נחמד, 4:30 כזה, משהו בטווח הזמן הזה. יש מקלחות חמות, כמעט בכל הבקתות, ואם אין מקלחת חמה, אז יש ודי קר, אבל אם מגיעים אליו בשמש, זה נורא נחמד להתרחץ בו גם. וזה בגדול הכל. 6:00 בערב, ארוחת ערב מוקדמת, כמו באוסטריה. ארוחות ערב בדרך כלל יהיו פסטה ברוטב עגבניות, לא יודע למה, אבל כמעט כל קורסיקה זה מה שהם מבשלים שם, עם גבינה קורסיקאית חריפה כזאת להוסיף למי שרוצה, בדרך כלל איזשהו מוס הרמונים כזה, ממשהו בסגנון הזה לכינוח, ממשיכים לשתות עוד בירה שגם היא מפיקים אותם כמח הרמונים, חלק מהתערובת זה גם כמח של הרמונים, וזהו, זה הכל, די קל, אוכלים משהו לארוחת בוקר, הולכים, ארוחת ערב, הולכים לישון.
מושלם. אז הזכרת מקודם את ה... בהקשר האווירה הזאת שנכנסים אליה בטרק הזה, אני זוכר שהרגשתי שם כמו שביל ישראל מבחינת המטיילים שעברו לצידנו. בגלל המוניטין שנוצר לטרק הזה, אז אתה הולך על השביל ואתה רואה מלא חבר'ה צעירים, כל אחד עם השרירים שלו... רוצים להראות איזשהו וסח כזה של עכשיו לחצות את כל ה-GR20. במרום גילנו, אנחנו יכולים להזדהות איתם, אבל גם יכולים לראות עוד נקודות מבט על זה. אבל זה חלק מהפסון הזה שנהיה לשביל עבור חבר'ה באירופה. ככה אני הרגשתי לפחות. זה כמו שהרצון לעשות את שביל ישראל מיד אחרי הצבא, כבר נהיה עניין, נהיה דרך של כל מי שחי פה. אז ככה ה-GR20 נראה לי עבור הרבה חבר'ה צעירים, ובאמת רואים אותם. וזאת גם האווירה המגניבה בסוף יום, שכולם עברו את היום הקשוח כזה או אחר, וכולם נהנים מבירה בסוף יום. אדיר.
ה-GR20 הפך להיות איזה מין טקס חניכה במרכאות של טרקריסטים אירופאים. רואים המון חבר'ה נורא צעירים. רואים גם מבוגרים כמובן, אבל איכשהו זה נהיה מין טרק של צעירים כזה. שוב, לא שצריך לפחד ממנו בכל גיל. אני חושב שהקבוצה שאנחנו היינו איתם... שהייתה איתנו שם בספטמבר, אני חושב שהטווח גילים היה באמת מ-30 עד 70 ומשהו, אז זה ממש לעניין של גיל, אבל כן, זה ממש מין כמו טקס חניכה כזה, ה-GR20 עבור צעירים, מטיילים, אירופאים, משהו שצריך לעשות פעם בחיים.
טוב, אז אנחנו מתקרבים לסוף הפרק, ואחרי שקצת דיברנו על הטרק ועל המקום עצמו, הגיע הזמן לטיפים הקטנים האלה שיעשו את ההבדל או שחשוב לדעת. אז בתור התחלה, בתור אחרי הקולינריה בטרקים, יש איזה מאכל מופרע שאכלת שם בקורסיקה, שאתה ממליץ או לא ממליץ?
אני חושב שהדבר הכי מופרע בקורסיקה זה הגבינות. גבינות וצרפת זה עולם ומלואו כמובן, אבל הגבינות הקורסיקאיות זה נראה כאילו הם דווקא עושים לצרפתים ועושים אותם עוד יותר מסריחות. אני בחיים שלי לא אכלתי גבינות כל כך קשות, לא פיזית, רעיונית, כמו שאכלתי בקורסיקה. אני זוכר שחזרתי...
אתה אגוז קשה לפיצוח, אז אם זה...
אני אגוז פצוח קשה.
פצוח קשה.
אני זוכר שחזרתי, זה היה לפני 5 שנים, זה שנה אחרי שאני עברתי לפה, לצרפת, וטיילתי גם אני פעם ראשונה שם על ה-GR20, והבאתי ללורה חזרה בתיק שלי גבינות, והייתה איתי קופסת פלסטיק אטומה, כאילו חזקה, לא כן, לא כזאת, היא לא משהו שבורח ממנה, בורחות ממנה מולקולות, והיא נכנס הביתה, והיא אומרת לי, והיא פותחת את הדלת, ואני אומר, מה? איך ידעת שאני בדלת? היא אומרת, הרחתי את זה כל החדר מדרגות, וזה 4 קומות, כי לא תגיד, התיק הזה בחיי, הריח לא יצא ממנו, אני חושב קרוב לשנה. וכולה, כל מה שהיה בו, בתור קופסת לוק אל לוק, שתי חתיכות גבינה, וטיסה חזרה לצרפת. זה הכל. אבל יש אחלה אוכל בקורסיקה, אחלה אוכל, באמת. שוב, הבקטות האוכל הוא מאוד מאוד פשוט, אבל אפשר למצוא הרבה ממרחים טובים, מאוד אוהבים ממרחים, הרבה מוצרים שקשורים בהרמונים, אחלה ירקות, יש קצת ירקות שמגדלים בקורסיקה, הם מאוד מאוד מוצלחים. אנחנו מכירים את הסגנון חקלאות, את הסגנון ירקות הזה, אפשר לומר, מהארץ כמובן. רוב מה שמוצאים שם הוא כן מיובא, אבל ברגע ששמים את, שמסתכלים ורואים דברים שכן יוצרו בקורסיקה, הם בדרך כלל מאוד מאוד טובים. קלמנטינות, בכל צרפת הקלמנטינות הקורסיקאיות נחשבות הטובות ביותר. וכן, זה נראה לי הכל מבחינת הקולינריה.
כן, אני סופר אהבתי על הערים שמחוץ לטריק, על קלווי ובסטיה, במיוחד על קלווי, נורא מגניבה, קטנה, המסעדות שאכלנו שם היו סופר מגניבות, חלקן משפחתיות, טעימות. אז כאילו יש בטריק הזה הכל, את הקושי, את הרכות, כמו שאתה מתאר, טריק קשה עם נשמה רכה. מגניב.
קלווי נעבור... פשוט כמו כל עיר תיירות? צריכים לזכור שכל הערים חולות באותה מחלה, כן? תיירותיזם. תיירותיזם זה אומר שאדם הגיע לשם פעם בחיים, הוא לא יחזור, אפשר לדפוק אותו. לשמחתנו היום, ביקורות בגוגל, טריפ אדוויזר בשנים שעוד היה יותר חזק, אז מנה את זה, אבל בקורסיקה, תמיד לכו על הרחוב השני. יש מסעדה על הים, נורא יפה, שתו שם בירה. לאכול, לכו רחוב אחד קדימה, ותגיעו באמת לאנשים קורסיקאים עם הרבה נשמה שבאמת ירצו לארח אתכם בכיף. זה נכון בכל העולם, אני חושב, אבל בקורסיקה, חוק הרחוב השני עובד הרבה יותר טוב. זה כמו החוק השני של ניוטון, חוק הרחוב השני.
וואו, חוק הרחוב השני.
מונח חדש. קלאסיקה פיזיקאית.
יפה מאוד. בוא נדבר קצת כמה עולה. עכשיו אני בטרק, כמה עולה לי לנה באוהל, בבקתה?
נורא משתנה. בגדול, חבילה של ארוחת ערב, ארוחת בוקר, לינה באוהל לשני אנשים, צריכה לעלות כמו בכל האלפים, 50-55 יורו, משהו בסגנון הזה. ז'יט, אם ישנים בו, יעלה בטח 60-65, מלון בקלות לאדם, בשטח, לא בערים, בין 80-100 יורו לאדם עם ארוחת ערב, ארוחת בוקר, חצי פנסיון. בעיר סיפור אחר, חדר זוגי טוב במלון, יעלה כ-50 יורו, סליחה, חדר זוגי במלון טוב בעיר, יעלה כ-50 יורו לאדם, עם ארוחת בוקר. מה זה ארוחת ערב? זה לבחירה כמובן.
כרטיס רכבת?
כמו בכל אירופה גם כן. יש רכבות, יש אחלה רשת רכבות בקורסיקה, חשוב באמת לציין את זה, שגם מובילה לאזורים שקל לטייל בהם. אנחנו את הטיול מתחילים מבסטיה ולוקחים רכבת לקורטי, שם אנחנו מתחילים בעצם את הטרק, שזה כרטיס שעולה משהו כמו 15 יורו, והוא שעה וחצי פחות או יותר של נסיעה. כן, זה בגדול נראה לי הטווח. הרכבת היא כן מאוד הררית ומפותלת, אז היא זזה קצת לאט. זה גם צריך לזכור.
לפעמים אנחנו אוהבים את הלאט הזה, מה שנקרא. לאט אבל בטוח. מירידות. אז אולי תספר למאזינים ולמאזינות, איך אנחנו מתמודדים עם הנושא הזה, שהטרק הזה בכל זאת טרק קשה, אבל תכלס הוא עדיין אפשרי. ספר לנו.
אני חושב שכמו בכל טיול, אנחנו מחליטים את רמת הקושי. בסך הכל אין הרבה, זה לא איזה משהו מורכב מדי. רמת הקושי בטיול מורכבת בגדול מאופי השביל ואופי השטח. עכשיו, מה אופי השביל ואופי השטח? שמה זה המקום שבו אנחנו יכולים יותר להתמודד. זאת אומרת שאם אנחנו נקפיד על חלוקה טובה עם תשתיות הלינה הקיימות, ובקורסיקה אפשר לעשות את זה, וגם אפשר אפילו לעשות גרסה עוד יותר קלה ממה שאנחנו מובילים, שזה לדעתי כן במידה נכונה. אם מחלקים את השביל כמו שצריך, באמת קצת פחות מ-10 קילומטרים ליום, ואז גם את הגרף גבהים אפשר לחלק היטב, יוצאים מוקדם, לוקחים בחשבון שהימים יהיו ארוכים, ואז אפשר ללכת בקצב סביר, לא צריך לרוץ, זה נהדר. אם יודעים מה מצפה לנו בדרך מבחינת מים, כמה מעיינות יש, איפה נוכל אולי להתארגן מחדש עם מזון, אז גם כן, אנחנו בעצם מורידים כמעט את כל המשקל מהגב שלנו, וכל מה שנשאר לנו זה באמת קצת מים, קצת מזון, קצת בגדים, ואת הסדין לישון בו. אחרי זה, באמת מתחיל להיות, יש עוד שני משתנים מאוד משמעותיים, שזה כמובן מזג האוויר, והאופי של השביל עצמו, לא רק אופי השטח, שעם זה יש לנו הרבה דרכי התמודדות, אבל זה דרכים שהם לא ישירות לבעיה, מה הכוונה? זה לא בעיה, כן? מזג האוויר, ההתמודדות שלנו היא לסוע בשיא העונה. אין משהו אחר לעשות. להסתכל טוב על התחזיות, לחשב היטב את רמת הסיכון שאנחנו צריכים או יכולים לקחת, זאת אומרת שביום של מבול לא נעלה להרים הגבוהים ונעשה אולי איזשהו סיבוב שהוא כיף, ואנחנו לא נצא לשם פשוט מחוץ לעונה, נורא פשוט. אין מה לעשות בהרים בקורסיקה במאי. יש מה לעשות, אם רוצים להתמודד עם זה, צריך גרזן קרח ברמה הזו, אבל אם נוסעים בעונה, גם אפשר לצפות למזג אוויר יחסית מאוד מאוד נוח, לרוחות עדינות, וגם באמת עוד לא חם באופן חריג. זה שוב, זה למה אנחנו אוהבים לנסוע שם ביוני. אופי השביל, אז גם כאן, לנו יש פה משמעות גדולה כמדריכים שמכירים כבר את השביל, אנחנו ממש יכולים להכשיר את המטיילים שמטיילים איתנו בימים הראשונים, איך ללכת, איך להיות יציבים, איפה לגעת, איפה לא לגעת וכן הלאה. ואז האינטליגנציה הזאת היא משהו שגם נשמר לטיולים אחרים. אני חושב שקורסיקה הוא ממש כמו מין סמינר למטיילים. פשוט שיוצאים מהשביל הזה הופכים להיות מטיילים טובים יותר. יודעים להתמודד עם שבילים קשים יותר, עם מסלעות, עם קבלים, ברמה הרבה יותר גבוהה ממה שהיינו רגילים עד עכשיו. ואז בעצם אופי השביל הוא גם כן הופך לאיזה מין משחק כזה. וזה לדעתי מה שגם מיוחד באי הזה. הטרק הזה הוא לונה פארק אחד גדול, צריך לחייך לזה, ליהנות מזה, ופשוט להתמסר. וברגע שבאמת מתמסרים, לא מנסים להילחם בו, לא מנסים לתכנן את הלינה שתהיה רק מפנקת, לא מנסים לרוץ את המסלולים האלה, לא מנסים לחשוב אפילו שאפשר להתמודד עם השבילים האלה כמו שפשוט מתמודדים עם שביל רגוע ביער, אלא הפוך, מתמסרים לקושי שלהם ואומרים, אתה השביל, אני עכשיו רגע, אני אתים את עצמי אליך, קורה שמה, שמה קורה הקסם בקורסיקה. ואז באמת, האי הזה הוא משאיר רושם חזק. הרבה מטיילים שהיו איתנו שנה שעברה, אמרו שהם יהיו רוצים לחזור לטרק הזה ביום מן הימים. הלוואי וזה יקרה, זה לא איזה הישג נדרש אני חושב, אבל יש בו משהו שהוא כזה צורב היטב את המטיילים שהולכים בו.
אמרת את זה נורא נורא יפה, לונה פארק אחד גדול, האמת, זה בדיוק ההגדרה. אני חושב שהגיע הזמן לפינה האחרונה של הפודקאסט, פינת הציטוט, והיום היא תתחלק לשתיים, פינה ארוכה, פינה קצרה. הפינה ארוכה, אנחנו מודים לקרמית שטילה איתנו שנה שעברה, וכתבה במשוב, תכלס, פסקה שמתארת את קורסיקה ואת הטרק שם, די במדויק, אולי מתחבר למה שאמרת, היא אמרה ככה, אומרים עליו שהוא הטרק הקשה ביותר באירופה. אולי. בשבילי הוא היה הכי אקטיבי והכי משחקי. שביל שהוא יותר מגרש משחקים מדרך. מעין לונה פארק שנפרס על 180 קילומטרים. כמעט בכל רגע הגוף עובד. רגליים, ידיים, ראש, והלב מוקסם מהפרעות השקטה של הנוף והשקט. אני כמובן, פה ושם יחמיע לנו, אבל נהיה צנועים לרגע ונחסוך את זה. אז זה היה הציטוט הארוך. תחלה ציטוט טוב, אה?
כן, כל הכבוד, קרמית.
תודה, קרמית. והציטוט הקצר הוא, מכיוון שאמרנו שמדובר בטרק קשה, אז הציטוט הולך ככה. קשה יש גם בלחם, וגם... הייתי חייב. לא, 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 לא המשפט הנדוש הזה, אבל אי אפשר שלא להתייחס לעוד נקודה היסטורית, שכמובן הדמות המפורסמת ביותר... מצרפת או מקורסיקה שיצא מקורסיקה הוא נפוליאון, והוא אמר ככה, צמד המילים בלתי אפשרי יימצא רק במילון של שוטים.
אוהו.
אז זה לגמרי אפשרי. כן.
כל הכבוד.
זהו. תכל סיימנו.
נראה לי סיכום נגיד שזה פשוט לא טרק כל כך קשה. הוא פשוט צריך להתמסר אליו. זה אחלה שיווק שהוא כל כך קשה. אני חושב שכולם מבסוטים על זה, כן? אבל הוא לא כל כך קשה. סליחה אם נחזר לו מישהו.
לא נראה לי שהחזבת, ההפך, נתת תקווה להרבה חבר'ה.
היידה.
טוב, אז לפני ש...
נסכם.
כן, 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 בוא נסכם, דיברנו מספיק. אז הטרק בקורסיקה, ה-GR20, מה שנחשב לטרק הקשה ביותר באירופה, רצינו לתת נקודת מבט שקצת מרגיעה את הכותרת המפציצה הזאת, ולהזמין אתכם להסתכל עליו, לקרוא גם באינטרנט על האי הזה, לראות תמונות קצת ממנו, ואם ממש חשקה נפשכם, גם לדבר איתנו, כי יכול להיות שאנחנו ממש יוצאים לשם בקרוב, תכלס, אנחנו יוצאים לשם בקרוב. אז זאת ההזדמנות.
אנחנו מידע פרסומי.
טוב, זה הפודקאסט שלנו, אנחנו יכולים לעשות עם זה מה שבא לנו. אבל כן, כאילו, בא לנו שתחוו את קורסיקה. אם אתם חווה טרקים ושטח, בואו איתנו. אז זה בתור התחלה. מעבר לזה, תמשיכו לעקוב אחרינו. אנחנו זמינים להזנה בכל פלטפורמות הפודקאסטים. יש לנו קבוצת פייסבוק ואינסטגרם ו... ויש לנו ערבים שאנחנו עושים ככה ומערכים מטיילים ומדריכים ואנשים שמדברים על היעדים שאנחנו מדריכים בהם ועל כל מיני נושאים. ולכן אנחנו ממש נשמח אם תצטרפו ותיקחו חלק באחת מן הפעילויות.
הכל נמצא באתר.
והכל נמצא באתר. תודה רבה. תודה רבה, איזהר.
תודה לך, עומר. תודה לגתי דהר על האחלה מוזיקה וכל העונה הזאת. ועד הפעם הבאה.